היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום ראשון, שבוע טוב לכם, באולפן אני איתן אבריאל, ואילו סמי פרץ נמצא היום בבית. כי כן, הקורונה הגיעה גם אליו, ואנחנו מיד נשאל אותו איך הוא עובר את זה. אבל קודם כל, הודעה למאזיננו בתל אביב. ביום רביעי הזה, השבוע, ה-29 לשישי, בשעה 19:30 בערב, אנחנו נהיה בטוקהאוס בנמל תל אביב לפרק מיוחד של האינטרסנטים בפודקאסט לייב. זה פרק שיעסוק בטירוף בשוק הנדלן והסחירות בתל אביב. אנחנו נארח את עיתונאיות דמרקר יעל דראל וגילי מלניצקי. אנחנו נארח גם את חבר מועצת העיר אסף הראל שיהיה איתנו. וכולנו יחד ננסה לענות על השאלות הגדולות ביותר. איך קרה שהעיר שאליה נערו צעירי ישראל, המרכז התוסס של חיי הרוח, התרבות והאומנות במדינה, הפכה פתאום לעיר של אייטיקיסטים ובעלי הון בלבד? ועד לאן ירקיעו מחירי הדירות בה? והאם אפשר אחרת? כמובן שכל המאזינים, כולכם מוזמנים, הכניסה חופשית בהרשמה מראש, ואפילו מקבלים, מסתבר, בירה ראשונה בחינם. איך סוגרים את כל הטוב הזה? פשוט חפשו בגוגל או בפייסבוק את האינטרסנטי מקף טירוף הנדלן, תירשמו ותגיעו לפגוש אותנו ביום רביעי. בינתיים יש לנו כמובן בחירות על הראש, ועד כה התרגלנו לכך שמערכות הבחירות האחרונות התמקדו רק בשאלה אחת. ביבי או רק לא ביבי? אלא שהפעם סמי פרץ טוען שאולי נראה נושא נוסף, והוא יוקר המחיה. כבר עכשיו נתניהו מנסה להדביק לממשלת בנט לפיד את בעיות יוקר המחיה והאינפלציה, אבל גם הוא יודע שיש שני אשמים אחרים מליגה אחרת לחלוטין בתופעה הזו, והם ולדימיר פוטין והוא עצמו, נתניהו. בשונה מסמי, אני חושב שרוב הפוליטיקאים בורחים מעיסוק בענייני כלכלה וחברה, ואנחנו מיד נדבר על כל זה. בעולם האמיתי, מעבר לקמפיינים ולרשתות החברתיות, פיזור הכנסת פוגע בכל הרפורמות החדשות בסקטור הממשלתי, ותחום אחד שנפגע במיוחד הוא ענף הבריאות. במשרד הבריאות, למשל, פועלת עתה ועדה ציבורית שתמליץ על שינוי דרמטי במבנה של מערכת הבריאות כולה, ובעיקר ביחסים בין הבריאות הציבורית וחברות הביטוח הפרטיות. אבל עכשיו, היישום של ההמלצות הללו כנראה יידחה. עד מתי ומה קורה עם התורניות של המתמחים והשכר של הרופאים? אנחנו נדבר על כל זה עם כתבת הבריאות שלנו, רוני לינדר. לבסוף, האם יש לכם כסף נזיל בבנק, אולי אחרי שמכרתם מניות וניירות ערך בימי המפולת של השבועות האחרונים? אם כן, יש לנו הצעה עבורכם. מסתבר שבשוק הכספים הישראלי קיים כרגע מחסור די חמור בדולרים, והתוצאה היא שניתן לפתוח בבנקים פקדונות דולרים ולקבל בהן ריביות אפילו של 4% ויותר לפיקדון של שנה. איך זה קרה? אנחנו נדבר עם אלק ז'בז'ינסקי, כלכלן המקרו של מיטב דש, שגם ידווח על עוד אפיק שהפך לאטרקטיבי, אגרות חוב קונצרניות בבורסה בתל אביב. יאללה, מתחילים. סמי פרץ, שלום לך.
שלום לך, איתן אבריאל.
נו, מה קרה? גם אתה נדבקת?
נדבקתי. אתה יודע, אני בדרך כלל לא early adapter, לא מאלה שמתחילים ראשונים כל דבר. לא בטכנולוגיה, מסתבר גם לא בקורונה. אז באמת, בגל הזה נפלתי סוף סוף.
וקיבלת את מן הסתם את ה-BA510. בקיצור, איך אתה מרגיש?
מרגיש בסדר, בסדר. תופעות קלות, האמת. איך אומר יורם לס? הרבה פחות משפעת, לפחות במקרה שלי זה קצת פחות.
יפה, בוא נדבר קצת בכל זאת מאחר שאתה מרגיש כל כך טוב, פחות משפעת אפילו על הבחירות הקרבות, וזה קצת משעשע, כי אתה ואני כתבנו טקסטים שבאיזשהו מקום אומרים קצת הפוך. אתה טוען שבשונה מהבחירות האחרונות, רבת הסבבים הקודמים, שבהם הנושא היחידי היה כן ביבי או לא ביבי, וכולנו מכירים את זה, אתה חושב שיכול להיות שהשנה, או לפחות באוקטובר-נובמבר, לקראת הבחירות, בשיח הציבורי וכל הקמפיינים, ידברו גם על כמה נושאים כלכליים, בעיקר יוקר המחיה, אולי גם הדיור, שזה חלק מיוקר המחיה, ואני טוען שהפוליטיקאים בכוונה לא רוצים לדבר על הנושאים האלה, כי זה הנושאים הכי כואבים להם, וכל כך קל לכל אחד לבחור איזה נושא מתחום הרגש, קרוב לבייס שלו, בעד הערבים, נגד הערבים, פשיסטים, טוטליטריים, תיקח את זה מאיפה שאתה רוצה, ושאין להם אינטרס אמיתי לדבר על כלכלה, כי אם כלכלה בסופו של דבר היא רודפת אחריך. אם אני אגיד לך ש... יוקר המחיה הוא גבוה, ואני אעלה לשלטון, ואני אקבל שנה, שנתיים, ויוקר המחיה לא ירד, אז אני פתאום יהיה אחראי אליו. למה בכלל להיכנס לתחומים הללו?
באמת שאלה טובה, כי כשאנחנו מסתכלים על ארבע מערכות הבחירות האחרונות, אז אנחנו רואים שזה, שהנושא היה כן ביבי, לא ביבי, כלומר מצבו המשפטי וכו', אבל תשמע, דברים משתנים, המציאות משתנה. כמובן שהנושא היהודי-ערבי יעלה ובצורה חזקה, משום שבכל זאת הייתה פה ממשלה, או עדיין יש ממשלה שהיא מאוד מיוחדת מבחינת ההרכב שלה, וכבר ראינו היום איזה פליטת פה של דודי אמסלם שאמר ש... הוא יכול לחיות בשלום עם נוכחות של מנסור עבאס בממשלת, ממשלה בראשות נתניהו, וזה מיד יצר שם איזה שהן התנצלויות וחזרה בהן וכו'. אבל בכל מקרה, צריך להסתכל על המציאות, והמציאות היא שיש נושא שהוא מאוד מאוד כאוב. יוקר המחיה זה נושא כאוב כבר בעוד שנים, ואני חושב שהוא הופך להיות כאוב עוד יותר בתקופה של, של אינפלציה, כשהמחירים עולים, המחירים עולים ביותר מ-4% בשנה, מרגישים את זה ודאי בדיור, ודאי בדלק, ודאי במזון וכולי, וזה כן יכול להיות נושא. עכשיו, אני מסכים איתך שזה יכול לחזור כבומרנג, תכף אולי נצלול קצת לעניין הזה, שמי השם במה. אבל אנחנו גם יודעים שכשיש מכונת מסרים מאוד משומנת, ככה תעמולה מאוד מאוד אגרסיבית, הרבה פעמים זה לא כך משנה העובדות, כי ברגע שמישהו תופס איזושהי נקודה, והוא ככה לא מרפא ממנה, הוא כבר מצליח להרער, נקרא לזה ככה, את אמון המצביעים ביריב שלו. ולכן אם אתה אומר מספיק טענים, שאני היחידי שמבין בכלכלה ואחרים לא מבינים כלום, יכול להיות שאלה שמאססים, מתלבטים, לא בטוחים, אולי יגידו בסדר, בכל זאת שמו פה את היריב שלי על קרני הדילמה, אז יכול להיות שיש בזה משהו.
אבל אם אתה לוקח את ההיסטוריה של ממשלות הליכוד ונתניהו, ב-12 שנים האחרונות שהוא היה בשלטון, ואחרי זה אתה לוקח את ממשלת השינוי, ואתה עושה השוואות, אתה כמעט לא רואה שום הבדלים במדיניות הכלכלית שלהם. הם דיברו פחות או יותר דבר, הם עשו פחות או יותר אותו דבר, הם שניהם או שלושתם או כל המפלגות כמעט הם רואות את הכלכלה ואת החברה בצבעים ניאו-ליברליים, עם איזה עצם פופוליסטית פעם בכמה זמן, אם זה שקל במחיר הבלו עכשיו, או 750 שקלים לכל ראש בישראל לפני שנתיים בקורונה. אז אם אתה בציבור, אתה פחות או יותר מתרשם שכולם אותו דבר, אז איזה משקל יש לזריקת בוץ עכשיו על יוקר המחיה? מה גם שאנשים לא מטומטמים, הם מבינים שזה בא מחול.
כן, אז אפשר לטעון שבאמת אין הבדלים גדולים בין הממשלות ובין הפוליטיקאים, אבל אני חושב שיש הבדלים משמעותיים בסיטואציות, ובממשלת נתניהו בשנתיים, שלוש האחרונות, כשהוא היה מעורב בחקירות, אז באמת כבר לא עניין אותו שום דבר זולת החקירות, נושא של העברת תקציב כבר לא עניין אותו, ואני חושב שהממשלה הנוכחית לפחות יצרה איזו ודאות מסוימת בזה שהיא גם אישרה תקציב מדינה, גם הוציאה כמה רפורמות לדרך, ראינו שהדברים האלה לוקח להם הרבה מאוד זמן, ולכן כן ברור מכל המצב הזה, שאנחנו צריכים לממשלה שיש לה אופק כדי לקדם דברים. ברור שאם אנחנו הולכים לבחירות ואחריהן יהיו עוד בחירות, אז שום דבר לא יקודם, ואז באמת כולם אותו דבר. אבל אני חושב שכשלממשלה יש אופק ויש ראש ממשלה שיכול להתעסק בדברים האלה, בנושאים כלכליים, שרוצה לקדם אותם, שיש לו את היכולת הכלכלית ואת הכוח הפוליטי, אז אפשר לקדם הרבה מאוד דברים. אנחנו יודעים שמצד אחד כלכלת ישראל צומחת ונתוני המקרו נראים בסדר, אבטלה, גירעון, אנחנו גם יודעים שיש הרבה מאוד בעיות שהטיפול בהם דורש זמן, רפורמות, יוקר מחיה, פריון, טיפול בתשתיות, בתחבורה, לא חסרים נושאים שבהם אפשר לטפל. אבל תשמע, אני חושב שאנחנו נראה, אני לא יודע כמה זה יתפוס, נורא קשה לדעת, יש עוד כמה חודשים עד הבחירות, אנחנו כן נראה ניסיון לבוא ולהגיד, אנחנו טובים יותר בניהול כלכלי, שנתניהו ינסה לרכב קצת על הסיפור של באמת מחירי הנפט, מחירי המזון, מחירי הדירות, ולהגיד, אם אני אהיה ראש ממשלה, אני אדאג להוריד את זה. אבל כשאנחנו מסתכלים על 12 השנים שלו כראש ממשלה ברציפות, אנחנו רואים שלמרות שהוא בתחילת דרכו כן עשה מהלכים לצמצום ריכוזיות, ופה ושם איזה רפורמה, אפילו שמיים פתוחים, שאותה עשו ישראל כץ ויאיר לפיד בזמנו, אתה רואה שבשנים האחרונות זה לא קרה. זה פשוט לא קרה, ועדיין כשמשווים את ישראל בהשוואה ל-OECD, לממוצע של המדינות המפותחות, רואים שאנחנו יקרים בכמעט 30% יותר, שזה באמת פער דרמטי. חלק מזה קשור גם קצת לשערי חליפין, במונחי כוח קנייה, בסדר. אבל עדיין ברור שכדי שאנחנו נתמודד עם כל ה... גם עניינים של שער חליפין, ועם יוקר המחיה הגבוה, צריך ממשלה מאוד מאוד נחושה, וממשלה שרוצה לקדם, יכולה לקדם, יש לה את הכוח לקדם, ועל הממשלה הנוכחית אפשר גם להגיד שלמרות שהיה בה את הרצון לעשות את זה, עדיין בתוך תוכה אפילו, בלי האופוזיציה מבחוץ, הייתה אופוזיציה פנימית, שאני יודע, מפלגת העבודה, כחול לבן, לא רצו רפורמות בחקלאות, אז היה קשה לקדם את הדברים האלה. די ברור שאם אנחנו רוצים שנושאים כלכליים משמעותיים יקודמו, אנחנו צריכים ממשלה חזקה.
אתה צודק לגמרי, אין לנו שום ויכוח על זה, ודיברנו על, ואנחנו מדברים על זה כל הזמן. העניין הוא שאנחנו בתוך שיח של קמפיין, ובתוך שיח של מה יקרה בחמישה חודשים הקרובים, ומה יקרה בחודשיים שאחר כך עד שיקימו ממשלה, ועד שיהיה שר אוצר חדש וכן הלאה. ופה, או שאתה נותן יותר קרדיט ממני לפוליטיקאים, ולרצון שלהם להיכנס לשיח מקצועי למחצה, סביב נושא של מיסים, סביב נושא של אינפלציה, סביב נושא של סיבות, שער חליפין. אני לא רואה אף פוליטיקאי עולה מעל הרמה של, במקרה של ביבי, לנסות להגחיך את יאיר לפיד ולהגיד דברים כמו, יאיר לפיד הוא זה שינהל להם, ינהל את הכלכלה, באמת? אתם ראיתם מה הוא עשה שנתתי לו את ההזדמנות? או איזשהו משהו כזה. זאת אומרת, השיח לדעתי יהיה ברמה של, אתה יודע, מהקרב על הוועד, עם אולי איזשהו התייחסות לדברים, אבל בעיקר בתור פתיח לויץ ולניסיון להשפיל או להנמיך או להגחיך מישהו. אתה באמת חושב שאנחנו נגיע לאיזושהי שיחה מסודרת על משבר הדיור, שאולי היה הדבר הכי חשוב?
אז תשמע, נשיא ארצות הברית לשעבר, ברק אובמה, כשהוא ביקר פה בישראל בשלהי כהונתו, הוא פגש אנשים צעירים, נדמה לי בבנייני האומה בירושלים, הוא אמר להם, תשמעו, פוליטיקאים לא יעשו את הדבר נכון אם הציבור לא יתבע את זה מהם. כלומר, אם אתם לא תבואו ותדרשו מהממשלות שלכם, מהפוליטיקאים שלכם, לעשות את הדברים שבאמת חשובים בעיניכם, אני חושב שהוא רמז לענייני שלום, זה לא יקרה. אז אני חושב שיש פה עניין שהוא תנאי מפתח לזה שגם השיח הזה יתפתח וגם שיהיו לו תוצאות, שזה באמת עד כמה הציבור מרגיש באמת שכואב לו מאוד מאוד בכיס העניין הזה, שהוא מוכן לשים את השיח גם הלאומני קצת בצד, וגם את השיח של הרגשות ופוליטיקת הזהויות קצת בצד, ולבוא ולתת את הכוח שלו למישהו שמציב את הנושאים האלה של יוקר מחייה, של סגירת פערים, של תשתיות וכו', במקום מרכזי. כרגע אני לא רואה מישהו כזה, אני לא רואה מישהו שבא ואומר זה הדבר המרכזי, אבל יכול להיות שיש פה איזה סדק שדרכו יכול לחתור פוליטיקאים, סדר יום נכון וטוב, שהוא יבטיח לציבור, שבזה הוא יעבור.
כן, לא, בזה אני מסכים איתך לחלוטין.
הוא להגרוש ללירה, להקמת הממשלה הבאה, יכול להיות שזה יעזור במשהו, אבל אני מסכים שכל עוד יש את הפרגמנטציה הזאת, הרבה מאוד מפלגות, והרבה מאוד טעמים ומגוון כזה על המדף, מאוד קשה לייצר סדר יום כלכלי קוהרנטי.
סמי פרד, בוא נמשיך לדבר על זה מחר, והעיקר שתרגיש יותר טוב.
בהחלט, תודה.
שלום לרוני לינדר.
היי איתן.
הרבה זמן לא היית פה, אז פעם היינו אומרים שזה כנראה הקורונה דעכה, אנחנו בין גל לגל. הנה, הקורונה חוזרה עכשיו עם 10,000 נדבקים ביום, שורה של אנשים. סמי יושב בבית כרגע.
יש לנו נציגות בקורונה.
שולח אותי למערכה לבד פה בפודקאסט.
נכון.
אבל זה גל, איכשהו לא מטריד את הציבור.
נכון, איכשהו ברקע של החדשות.
הוא הפך לשפעת, האמת. זה כאילו קשה להגיד את זה וזה, אבל זה מה שקרה, התרגלנו.
כן.
כן. אז שפעת אחרת שיש לנו, אפילו קצת יותר קשה, זה השפעת של הבחירותיטיס, גל בחירות חמישי מגיע אלינו לקראת סוף השנה.
בהחלט.
לאחר שהכנסת דה פקטו פוזרה בשבוע שעבר, ראש ממשלה חלופי חדש ייכנס השבוע, ואנחנו יודעים שהרבה דברים מתוכננים וחייבים וצריכים לקרות במערכת הבריאות.
נכון.
והם כנראה הולכים להידחות חודשים, או אפילו יותר, ככל שהפוליטיקה תתרחש, דברים, וזה לא דברים טובים, זאת אומרת, יש שם דברים שצריכים להיות מטופלים בדחיפות.
לא, זה עצוב ממש, אני חייבת להגיד לך ש...
ובוא נדבר עליהם קצת.
כן, חייבת להגיד שבלי קשר לדעה הפוליטית, באמת בלי קשר, הסטגנציה הזאת, שעוד מערכת בחירות מביאה למערכת הבריאות, היא פשוט אסון בעיניי, כלומר... בשנים האחרונות, כמה שנים, עבר רק תקציב אחד, אי אפשר לעשות פה מהלכים, בינתיים בשטח קורים כמובן דברים, כי השטח לא מחכה לתקציב המדינה, ולא מחכה להחלטות של פוליטיקאים. וזה פשוט מתסכל אותי מהצד לראות את כל המהלכים הטובים והחשובים והגדולים, שאנשים פה נרתמו לעשות, שנכנסים לעוד הקפאה, ואז תבוא ממשלה חדשה, ויצטרכו ללמוד את החומר, ואולי ירצו לעשות הכל מההתחלה, ובינתיים המציאות מתפתחת, ולא לא בהכרח לטובה.
לא, לא לטובה. הכל נהיה יותר צפוף, הכל נהיה יותר קצר, כל הסמיכות נחתכות מכל הכיוונים, חסרים כמעט כל דבר במערכת הזו.
נכון. ואגב, אני רוצה להגיד על מערכת הבריאות, שאנחנו מדברים עכשיו המון על מערכת החינוך, באיזה מצב קשה, מערכת הבריאות... היא מערכת ציבורית שהצליחה, למרות כל הקשיים ולמרות כל המגבלות התקציביות, להיות מאוד, ובאמת שיש המון בעיות, היא עדיין מערכת מאוד מאוד מתפקדת במדינת ישראל, ואת זה אסור להרוס.
יפה. אז הנה יש עכשיו ועדה, אני לא יודע אם היא סודית, אבל לא מדברים עליה הרבה, לא שמענו עליה הרבה, של כל הפונקציות בשירות הממשלתי, ממשרד הבריאות, דרך משרד האוצר, דרך כל מי שצריך לקבל החלטות בתחום הזה, ששוקדת על משהו שיכול להיות רפורמה מאוד דרמטית במבנה של בעצם כל שוק הבריאות, מערך הבריאות בישראל, שרוקד, כמו שאנחנו יודעים, בין הבריאות הציבורית הטובה יחסית שדיברת עליה, לבין הבריאות הפרטית, שזה כל הביטוחים הפרטיים והבתי חולים הפרטיים, והיא רוצה לשנות את הדינמיקה בין שני הגושים הללו. ולמעשה, אם אני לא טועה, לפי מה שכתבת לפני כמה זמן, ממש לאסור על ביטוחים כפולים. זאת אומרת שהבריאות הפרטית לא תטפל ולא תציע שירותים סטנדרטיים שניתנים על ידי בריאות הציבורית. זה מהפכה כמעט היסטורית, אם זה יצא לפועל, שאנחנו לא יודעים אם הממשלה הזאת מה יקרה.
הוועדה הזאת, קוראים לוועדת אש, בראשותו של מנכ"ל משרד הבריאות נחמן אש, שמינה אותה ניצן הורוביץ, אבל אני חייבת להגיד שמה שמעניין בה זה שיש שם שיתוף פעולה מאוד יפה בין אגף תקציבים לבין אנשי משרד הבריאות, ככה שאם הממשלה הייתה ממשיכה את ימיה, סבירות מאוד גבוהה שההחלטות של הוועדה הזאת היו מתגלגלות לתקציב המדינה ומתרחשות. עכשיו, הוועדה הזאת לא, היא לא בעניין של לחסל את הרפואה הפרטית או להפסיק את הרפואה הפרטית, היא כן מכירה בחשיבות של הרפואה הפרטית בישראל, אבל מה שהיא מנסה לעשות זה בעצם לחתוך את החלק של חברות הביטוח הפרטיות. כלומר, הרפורמה שהיא ככה מתכננת, באמת רפורמה מאוד מאוד דרמטית, מדברת על להוציא את כל פרק הניתוחים וכל פרק הייעוצים עם רופאים מומחים מהביטוחים המסחריים. לא תוכל יותר לקנות פוליסות ביטוח מחברת ביטוח פרטית, ולהשאיר אותם רק בידי...
בישראל.
בישראל, נכון.
חול עדיין זה לא קשור,
נכון,
כי אין שירות ציבורי בחול.
ניתוחים בחול, נכון. ולהשאיר אותם ולהעביר על כל זה יהיו אחרים רק הביטוחים המשלימים של קופות החולים. כלומר, עדיין יישארו ניתוחים פרטיים, יישארו ייעוצים פרטיים, אבל הם יהיו רק בביטוחים המשלימים של קופות החולים. וכדי למנוע מצב שבו הפרמיה של הביטוח המשלים של קופת חולים קופצת, בגלל שעכשיו הכל עבר אליה, חלק מעסקת החבילה הזאת היא להוסיף מיליארד שקל למערכת הבריאות הציבורית כדי להגדיל שם את מספר הניתוחים, ובנוסף להוציא כל מיני דברים מהביטוחים המשלימים היום ולהעביר אותם לסל הציבורי. כלומר, באמת רפורמה מאוד מאוד גדולה.
שמה מה הבסיס שלה? זאת אומרת, מה
המחשבה? הבסיס שלה מאוד פשוט. מאוד פשוט.
מה מנסים להביא לטובת הציבור פה?
לחסל את התופעה, וזה באמת צעד שהיה מחסל את התופעה של כפל ביטוחים, שבה היום אחוזים אדירים מהציבור, משהו כמו קרוב ל-40% מהציבור, מחזיקים גם ביטוח משלים של קופת חולים, וגם ביטוח פרטי, שהוא או פוליסה קבוצתית דרך מקום העבודה, או פוליסת פרט, או לפעמים יש לאנשים שיש להם גם וגם וגם, כלומר יש להם גם ביטוח משלים, גם פוליסה קבוצתית וגם פוליסת פרט, לפעמים יש להם בעצם הם מבוטחים שלוש פעמים
על אותו אירוע.
אותו שירות, על אותו אירוע, ואתה יודע מה האבסורד הכי גדול? שבדרך כלל כשמגיע האירוע הזה, כשאתה צריך את הניתוח, אתה מגיע לחברת הביטוח שלך, והיא אומרת לך, בוא, לך לקופת החולים, תממש שם את ה...
ואנחנו נזרוק לך כמה שקלים, או איזה דבר
מה טוב,
אחר.
נכון. חלקם אפילו כותבים את זה, שחור גבי לבן באתר האינטרנט שלהם, והתוצאה היא גם רווחים, רואים את זה, ברווחים של חברות הביטוח בביטוחי הבריאות, זה רווחים לא נורמליים.
שחלק לא... מרכזי בהם זה בעצם העובדה שפשוט אנשים...
לא מנסים.
יש להם שירות, והם לא צריכים אותו, כי הוא בכפל, ויותר נכון. קל, פשוט, ואולי אפילו רפואית יותר טוב לקחת אותו בקופת החולים, בבית החולים הציבורי.
נכון, ומדברים פה על אלפי שקלים עודפים למשפחה, למשק בית בישראל, בשנה, שבעצם באה פה הממשלה, ואומרת, אני רוצה לטפל ביוקר המחיה, וזה באמת כסף שנזרק לפח.
ואז השאלה היא גם מה יעשו באמת הביטוחים הפרטיים בסיטואציה הזאת.
קודם כל, כל בטח הריבו כוסית כשבנט ולפיד אמרו שהם מפזרים את הממשלה, מכיוון כן. שזה מאוד מקשה על ה... עד כדי בלתי אפשרי שהצעד הזה יקרה בחודשים הקרובים לפני הבחירות, מכיוון שזה כרוך גם בתקציב המדינה, כל הנושא הזה של המיליארד שקלים. ומה הם עושים? אני מניחה שהם היו נאבקים, מאבק מאוד גדול, רותמים יחד איתם את ההסתדרות הרפואית אולי, ואת הרופאים שבעצם גם ייפגעו, כלומר, השמנת של הרופאים, הרופאים שעושים הרבה ניתוחים והרבה ייעוצים,
מנהלי מחלקות, סגני מנהלי מחלקות, בעלי המוניטין.
כן, עשויים להיפגע, שוב, לא להיפגע אנושות, כי הם ימשיכו לנתח בדיוק באותה מידה, סביר להניח שזה יפגע ב... בתמורה שהם יקבלו על כל ניתוח ובכושר המיקוח שלהם. מה שכן, זה אמור לבוא עם רפורמה, זה לא יפגע בכל הרופאים והרופאות, כי זה אמור לבוא עם איזשהו מהלך משלים של הרחבה מאוד גדולה של הרשימות הסגורות של, של הביטוחים המשלימים. כלומר, שרופאים שהיום, ויש המון רופאים כאלה שלא מצליחים להשתחל לרשימות האלה, כן יהיו ברשימות האלה, והם דווקא כן ירוויחו מהמהלך הזה, כך שמבחינת הרופאים זה... זה לכאן ולכאן, כלומר, יש כאלה שירוויחו מזה, יש כאלה שיפסידו מזה.
טוב, יהיה מעניין.
לחברות הביטוח זה אסון כלכלי, אין שום ספק.
זה אסון כלכלי, והם...
ממש, קטסטרופה.
הם מנסתם ילחמו עד זוב דם על העניין הזה, ואם זה יקרה, הם בוודאי ירוצו לעלות פרמיות, ולטעון שאם הם מפסידים רווחים במקום אחד, הם צריכים לפצות עצמם על מקום אחר.
מה שמסקרן זה עמדת, אגב... מה שמסקרן זה עמדת הממונה על שוק ההון והביטוח במשרד האוצר, איפה הוא ימצא את עצמו בדילמה הזאת, בין המחויבות שלו לצרכן, לבין המחויבות שלו שהוא חש...
במונחים של היציבות של חברות הביטוח, כן? זה, בדיוק. זה באמת זווית שעוד נחיה ונראה לאן הוא יתגלגל, למרות שאני לא בטוח שיש לו מה להגיד באופן פורמלי בנושא הזה. זאת אומרת,
הוא בתוך הוועדה.
הוא בתוך הוועדה,
כן. לכן זה גם מה שהופך את הוועדה הזאת למאוד רצינית.
אז זהו, צריך לדבר על זה, ואני מאיץ בך להמשיך לחפור ולנסות לברר מה הסטטוס של הוועדה, אם היא עובדת, אם...
אני רק אגיד איזה מילה, כי כן דיברתי עם אנשים בוועדה ומחוץ לוועדה, שככה מבינים את העניין, מה המעמד של הרפורמה המתוכנית הזאת, אם באמת... לאור ההליכה לבחירות ופירוק הממשלה וכו'. ואחד הדברים שככה עולים חזק זה שגם אם זה כבר לא גם, למרות הבחירות ולמרות שזה כבר לא יקרה בחודשים הקרובים לפני הבחירות, ברגע שיש תוכנית מסודרת, סגורה, שמוסכמת על ידי אנשי משרד הבריאות ואנשי אגף תקציבים, ואולי גם שוק ההון זה אנחנו לא ממש יודעים, ומקובלת ככה, היא... דינה לא להיכנס להקפאה של הרבה שנים, כלומר, היא תשוב ותעלה, ואנחנו ראינו את זה כבר בעבר, אפילו בדוגמה הכי בולטת של ועדת גרמן, שהייתה על שמה של יעל גרמן, וחלק מההמלצות שלה יושמו דווקא בתקופה של ליצמן, שהוא בעצם האויב הפוליטי הכי גדול שלה. ברגע שיש המלצות טובות, מסודרות, שאנשי מקצוע שישבו, בסוף הם יצוצו שוב. אז זה החלק האופטימי.
נכון, את צודקת, אבל זה עדיין מאוד תלוי במי יהיה שר הבריאות הבא, ואיך הוא רואה את העולם, וכמה הוא חבר של טייקונים, וחבר של חברות ביטוח, ושל בעלי הון.
לא רק שר הבריאות, גם שר האוצר.
שר האוצר, ראש הממשלה, אנחנו יודעים איך הדברים האלה עובדים, וטוב שזה יצא לדרך. בואי נדבר לפחות בקצרה על שני נושאים, שזה באמת המחסור של כוח אדם במערכת. קודם כל, עם הפיזור הכנסת, מה קורה לכל המאבק ולכל הסיטואציה של קיצור התורנויות אצל המתמחים?
אז פה זה באמת קשה לדעת. תראה, אני יכולה להגיד לך דבר כזה, דבר אחד ודאי. לא, אני לא יכולה לדמיין איזושהי ממשלה עתידית שבה יהיו שני שרים, כמו שרת הכלכלה ושר הבריאות הנוכחיים, שהם כל כך פרו קיצור תורנויות מתמחים כמו ניצן הורוביץ ואורנה ברביבאי, שממש נשכבו על הגדר על העניין הזה, ובאמת גם שילמו מחיר מאוד כבד של ממש אלבונות שהותחו בהם והתנגדויות ומאבקים ומלחמות. אז מבחינה הזאת, זה לא חדשות טובות למתמחים ולמתמחות. מצד שני, זאת באמת בעיה שחייבים לפתור אותה כבר, ולא יעזור לעצמתם.
צריך להיות, יש פה הסכמה על העיקרון.
כן, ולא יכול להיות.
זה לא יחזור אחורה, לפני זה היה לפני 3 שנים.
לא, אני גם לא רואה בדיוק, אני לא רואה גם את התסריט הזה שזה יחזור אחורה, ומי שחושב שינצח את המתמחים, זה באמת ניצחון פירוס, כי אי אפשר לנצח את
דור הבא של הרופאים, זה מוכח.
בדיוק, את הדור הבא של הרופאים שמסתכל ימינה ושמאל, אומר, לא מוכן לעשות את זה יותר. אז כן, יש פה איזשהו עיכוב לפתרון. מה שיכול לקרות, זה אולי שהדבר הזה ידחוף לאיזושהי פשרה, פשרה של קיצור תורנויות במקום 16 פלוס 2 ל-19 פלוס 2, שזה משהו שכבר המתנגדים כבר מסכימים לו, המתנגדים זה הסתדרות רפואית, האוצר וכולי, ולא יפגע בשכר של הרופאים. זה דבר שעשוי לקרות, אבל בשביל שזה יקרה, באמת ניצן הורוביץ ואורנה ברביבאי צריכים לוותר על הדרישה האולטימטיבית שלהם לקיצור של 16 פלוס 2.
כן.
וקשה לי להעריך אם זה יקרה.
והצד המשלים של המחסור ברופאים, זה דרך הבעיות בתורנויות של המתמחים, אבל גם כל הנושא של הכשרת ישראלים,
נכון.
יותר ישראלים בארץ, על חשבון האמריקאים שאיכשהו יש להם פה נישה, יותר ישראלים שיחזרו מחול מבתי ספר ראויים, עלו שורה של, של, של רעיונות, מתבקשים כולם אחד-אחד, מי מהם עשוי להידחות, מהיעדר תקציב והיעדר יכולת לחוקק?
אני חושבת שאחד הדברים המרכזיים שעלול אולי להיפגע, אלא אם כן באמת ימצאו לו איזשהו תקציב מיוחד, זה הרעיון המאוד מבורך של לעזור לסטודנטים ישראלים שנוסעים ללמוד רפואה בחול, שהמדינה תהיה זאת שבוחרת אותם, נותנת להם מענק או הלוואה בתנאים מאוד טובים, ובתמורה הם מתחייבים לחזור ולהשתלב או בפריפריה במקצועות במצוקה וכו'. זה מה שנקרא המודל הנורווגי, כתבנו על זה, זה רעיון מאוד חשוב שדורש כמה עשרות מיליוני שקלים, באמת זה כסף קטן מבחינת תקציב המדינה ויש לזה משמעות אדירה מבחינת תכנון כוח אדם. אני מאוד מקווה שזה לא ייפול פה קורבן לבחירות המיותרות האלה.
וכל מה שאני יכול להוסיף באמת בשביל לסכם את השיחה הזו, כי זמננו באמת טעם, זה ש... כמו שבאנו ובחינו וזעקנו על כך שאין שיח ציבורי, כלכלי, רציני בבחירות הללו, כמו שלא היה בבחירות האחרונות בסבבים האלה, וזה הכל ביבי כן ולא ביבי, וביבי לא, אז אנחנו ממש מייצים את הפוליטיקאים ומייצים את הציבור לדרוש מהפוליטיקאים שיגידו את עמדתם לגבי הנושאים באמת חשובים האלה, מדברים על חיים ומוות, מערכת הבריאות זה חיים ומוות.
חד משמעית.
אז שפשוט יתחילו לבוא ולהגיד מה הם חושבים, אם הם יעמדו מאחרי זה או לא יעמדו מאחרי זה, זה כבר פרק ב' של העניין. אבל לפחות שזה יעלה על השיח ולא יסתפקו רק בלהגחיך אחד את השני ולטעון שהשני, לא יודע מה, לא שפוי.
אני מצטרפת כל מילה שלך.
הזאת. כן. רוני לינדר, נמשיך את זה. תודה. שלום לאלק ז'בז'ינסקי.
שלום, איתן.
הכלכלן הראשי של מיטב בית השקעות. אני רוצה לספר לך סיפור מלפני יומיים. פגשתי אדם, יש לו כמה שקלים על שמו בבנק. הוא מכר ניירות ערך בכל הירידות הללו, ניירות מניות ואגרות חוב, ומצא את עצמו עם די הרבה מזומן בבנק. עשה סיבוב בין הבנקים, וגילה שיש בנקים, לא משנה כרגע איזה, דווקא בנק בינוני, שמוכן להציע לו פיקדון דולרי לשנה, בריבית של יותר מ-4%, 4.5% ואפילו עוד כמה פרומילים למעלה, וזה כבר מספרים שלא הכרנו ב10 שנים האחרונות, והוא בשמחה וססון הלך וסגר את הפיגדון הזה ומרגיש שעשה עסקה טובה. אז האם קיים בישראל מחסור בדולרים שגורם לבנקים להציע עסקאות יותר מעניינות ממה שהיו עד לא מזמן?
כמובן שאני לא יודע מה... באיזה בנק ומה מצבו, אבל בגדול, בסך הכל, א', הייתה עלייה בריביות. הבנק המרכזי האמריקאי העלה ריבית, כך שכל הריביות עלו. אבל בנוסף לזה, באמת, יש סוג של מחסור בדולרים. הוא יכול לבוא לידי ביטוי, לדוגמה, בהצעות מהסוג הזה ללקוחות, שבנקים מאוד צריכים דולרים שלהם. הוא בא לידי ביטוי גם כשלקוחות מוסדים, משקיעים מוסדים, באים להגן מפני התחזקות של השקל, ואז מבקשים מהם פרמיה מאוד מאוד גבוהה על שער החליפין, כי באמת בבנק חסרים דולרים, ולכן הם נאלצים לשלם פרמיות גבוהות כדי לעשות הגנות שהם נוהגים לעשות בדרך כלל.
בוא תסביר לנו מה זה מחסור בדולרים. אני לא בדיוק מבין, או אני לא בדיוק יודע לתאר את הסיטואציה של מחסור בדולרים. את העניין של מחיר, זה ברור. יש כמות נתונה של מוכרים, כמות נתונה של קונים. הם נפגשים במחיר שהם רוצים להיפגש. מה זאת אומרת מחסור?
כמובן שזה לא שחסרים שטרות, כן? שאם נבוא לבנק, אז יגיד לנו, רגע, אין דולרים מזומן. זה מחסור מערכתי. זאת אומרת שכדי להשיג דולר, הרי מחסור בכלכלה בא לידי ביטוי במחיר. זאת אומרת, כדי שהבנקים ישיגו דולרים, לדוגמה, לאותם משקיעים מוסדיים שצריכים דולרים בשביל הפעילות שלהם, הם צריכים לגייס אותם, וכשהם באים לגייס, הם לא יכולים לגייס במחירים סבירים, אלא נאלצים לשלם מחירים גבוהים בצורה של ריבית גבוהה. ואז הם מגלגלים את זה על אותם משקיעים מוסדיים, לדוגמה, או על משקיעים אחרים. וכשהם רוצים דולרים, אז הם באים לאותו לקוח שתיארת, ואומרים לו, בוא, קח 4.5%, כנראה שזה עדיין כדאי, כי זה המחיר של מחסור. מחסור זה מחיר, ומחיר בא לידי ביטוי בגובה הריבית.
כן, אתה אומר, אז שחדר עסקאות בבנק אומר, למה לא? אני, מישהו רוצה עכשיו לעשות פה איזה הגנה, אין לי את הדולרים, אני אציע ללקוח 4.5, לא חשוב לשנה, ואחרי זה אני ארוץ ואמכור את זה למישהו אחר שצריך את הצד השני של העסקה בעוד כמה שהרווח שלי בתיווך הזה. עכשיו, זה גורם למשהו מעניין, כי בדיווח השבועי שלך אתה מספר על כמה וכמה שינויים, ובאחד מהם אתה אומר שאיכשהו, כתוצאה מכל הירידות באגרות חוב קונצרניות בישראל, אז שמסתכלים עליהם, הן נראות די אטרקטיביות, גם באופן מוחלט וגם ביחס לאגרות חוב או אגרות חוב תאגידיות בחוץ לארץ. אז איך פתאום הגענו שיש גם הזדמנות כזו?
אז זהו, זה מה שהיה. דווקא השינויים האחרונים, בשינויים האחרונים ראינו מהלך מאוד חזק של אגרות חוב בכלל בישראל, לא רק בישראל, אבל בישראל זה היה באמת חזק במיוחד, המחירים עלו, הצעות ירדו, ובאגרות חוב קונצרניות בפרט, אנחנו ראינו, לדוגמה, שבאגרות חוב קונצרניות מתחת לדירוג השקעה בארצות הברית או באירופה, לא היו עליות שערים כמעט בשבוע שעבר. לעומת זאת, בישראל, בכל אגרות חוב קונצרניות, היו עליות שערים חדות, כך שהצעות שלהם ירדו, פער מול אג"ח ממשלתי, שזה בעצם המדד של פיו מסתכלים על אגרות חוב קונצרני, ירד מאוד. כתוצאה מזה נוצר מצב בעצם שבחול אפשר לקבל תשואה גבוהה הרבה יותר על אגרת חוב שהיא דומה מבחינת סיכון, לפחות לפי דירוג האשראי של החברה. אבל פה
תן לנו סדרי גודל, כי אני רוצה גם איכשהו לא בדיוק להשוות, אבל להראות כמה זה מול אותו פיגדון שדיברנו עליהם. אז אם אני קונה איגרת חוב, נגיד לשלוש שנים, בדירוג השקעה, דירוג השקעה סביר, לא משהו שהוא איגרת חוב זבל עם תשואה מאוד גבוהה. כמה היום סביר לקבל, אולי אפילו על תיק איגרות חוב, יש תעודות סל כאלה?
כן, זה יכול להתקרב, להיות דומה למה שלקוח קיבל בבנק. אם נלך לאיגרת חוב מסוכנת, עם מה שנקרא מתחת לדירוג השקעה, שם אנחנו כבר נוכל להשיג ריביות הרבה יותר גבוהות, גם 7%, אולי 8%. לא מדובר בחברות שבהכרח פושטות רגל, אבל הסיכון שלהם הוא גבוה כמובן.
אוקיי, אז אנחנו רואים בסך הכל שבכל המסלולים אנחנו רואים איזשהו עלייה משמעותית בריבית, גם דרך פקדונות וגם דרך אגרות חוב שדומות להן באיזשהו מקום, עם הבדלי סיכון כמובן. העניין הוא שאתה גם מדבר על דיור בישראל, ואתה ממשיך בעצם לזהות איזשהו שיווי משקל חדש שעשוי להיווצר בשבועות ובחודשים הקרובים אצלנו כאן בארץ, דווקא בפרט בתחום השכירות, אז ספר על זה.
היו שני דברים מעניינים, אני חושב, בשבוע שעבר, נתונים שהתפרסמו. אחד, שמענו על גידול משמעותי מאוד בהתחלות בנייה, התקרבנו ל-70 אלף יחידות, אלה מספרים שלא ראינו מאמצע שנות ה-90. גם היתרי בנייה עלו מאוד, כך שנראה שיש פה איזשהו הילוך של עלייה בבנייה, שבסופו של דבר אמורה להיות לה השפעה ממתנת על המחירים. אבל דבר מעניין נוסף שראינו, זה שבשנתיים האחרונות במיוחד, כנראה בגלל הקורונה, עיכובים, סגרים, לא היו פועלים, גמר בנייה, זאת אומרת, כמות דירות מוגמרות, מוכנות לאכלוס, ירד מאוד. אבל יש המון דירות שנמצאות בתהליך הבנייה. אני חושב ש-160 אלף דירות כרגע נמצאות בבנייה, והדירות האלה אמורות, מה שנקרא, להישפך אל השוק, מוכנות בשנתיים הקרובות. פה עשויה להיות באמת השפעה משמעותית, כי זה באמת תוספת מקומות לגור. 160 אלף זה מספר לא קטן, ובעיקר ההשפעה צפויה כנראה על מחירי השכירות, זה לא בחצי שנה הקרובה, אבל אולי יש פה איזושהי בשורה לשנה הבאה או בעוד שנתיים, תתווסף פה כמות גדולה מאוד של דירות שיכולה לשחרר לחצים משוק השכירות.
כן, תשמע, ביום שישי הבורסה עשתה מהלך הפוך, בארצות הברית עשתה מהלך הפוך לכל מה שראינו בשבועות האחרונים, פתאום סבב של עליות חדות, אפילו לפעמים חדות מאוד. סך הכל הנסדק עלה בשבוע שעבר בין 7-8%, זו בכל זאת עלייה משמעותית, למרות שמלמטה זה יותר לוקח זמן לעלות מאשר ירידות מלמעלה. במקביל יש כמה וכמה כלכלנים וגופים ובנקים בחוץ שאומרים שהם כבר רואים את השיא של האינפלציה ותחילת הירידה שלה. איפה אתה נמצא על הציר של החזאים? אנחנו מתחילים לראות את הסוף במרכאות ותחילת אולי חזרה של כסף למניות מצד אחד וירידה באינפלציה מצד שני?
יש כאן באמת מצב שהוא על פניו נראה לא הגיוני. הנתונים הכלכליים הופכים לפחות ופחות טובים. שבוע שעבר היו נתונים לא טובים, מדדי מנהלי רכש. ולמרות זאת, שוק המניות, מה שנקרא, התהפך ועבר לעליות חדות. אבל יש היגיון מסוים, ואגב, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה. ראינו את זה לדוגמה בשנות ה-70. כשיש מחזור כלכלי שאינפלציה בו עולה ועולה ועולה, אז דווקא בשיא אינפלציה שוק מניות מתהפך, כי שוק מניות מסתכל קדימה ואומר, רגע, אם אינפלציה מתקרבת לשיא, וזה מה שנראה לפי לא מעט נתונים, אז עוד מעט, אולי עוד 3 חודשים או 0.5 שנה, הבנקים מרכזיים גם יעצרו העלאות ריבית, ואולי אפילו יתחילו להוריד ריבית. וזה מה שהשווקים אוהבים. לכן ראינו את אותם עליות שערים בשוק המניות. האם זה הכיוון? אני לא בטוח, כי לפי הנתונים הכלכליים אנחנו עוד לא ראינו מה שנקרא סוף הבור, עוד לא ראינו הורדת תחזיות צמיחה.
עוד לא מספיק כואב.
כן, זה יכול להיות שעוד נראה דברים פחות חיוביים, אבל תמיד צריך לזכור ששוק מניות מסתכל קדימה, והרבה פעמים מקדים ואפילו בהרבה את המהלכים בכלכלה.
אלכס ז'בז'ינסקי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אז זהו להיום, עד כאן האינטרסנטים להיום, יום ראשון, תחילת השבוע הזה. תודה ליונתן מניאביץ' שהקליט אותי, את דן ברומר שעורך את המהדורה. אנחנו נתראה כנראה גם מחר, להתראות.